שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב סולם.
פרשס מסי.
פרשס מסי, 42 מסעות. יש אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, אומרים הספרים הקדושים, זה שם בייס, זה כנגד ה... כנגד זה.
נורא. אני אספר סיפור קטן. היה פעם אברך, חסיד צלונים, שבבחרותו הוא היה מסמין מאוד גדול, והיה מנקה שם בישיבה, היה אישה מסכנה, יום אחד היא באה עם כל הילדים שלה, ועשתה איתם יחד את השפונג'ה, עזרו לה ככה, שלא עזרו לה, והיה שם רעש ובלגן, והוא ככה, ככה זה הפריע לו מהלימוד, אז הוא ככה אמר לה, בא וגער בה, את מפריעה לי, אני לומד תורה, את מפריעה לי הרעש של הילדים, אז היא ככה אמרה לו בצער הלוואי, ולא תזכה לצער גידול בנים.
שם ירחם.
ממש שם ירחם. והוא שכח מכל הסיפור, התחתן. עשרות שנים לא נולדו לו ילדים. הוא ואשתו היו קרוב לגיל 50.
שמח.
טיפולים, הכל, שום דבר לא עוזר. פתאום היה לו סייעתא דשמיא, רחמים מהשם. והוא פתאום נזכר בזה.
נזכר מה העניין הזה.
שהוא היה צעיר והוא היה בחור. והיה את האישה הזאת. וככה הוא גר בה. וואי. וזה בגלל זה. הלך, חיפש, בירר. ולשמחתו הרבה, האישה הזאת היא מבוגרת מאוד, אבל עדיין חיה. הלך אליה, בקש ממנה סליחה, מכילה, כמובן שהיא מחלה לו מיד, ואפילו נתנה לו ברכה, שבעזרת השם, יהיו לו ילדים. רב אברום, תוך 9 חודשים נולד לו בן. צריך להיזהר, קפידה, צריך להיזהר מה שאומרים לכל בן אדם.
אפשר לדעת באותו רגע מה של האדם בשמיים, שהמילים האלה יכולות להשפיע.
נכון, נכון.
שבירכם. זה מזכיר לי סיפור עם אחד האדמו"רים, אני לא זוכר, אני מסתפק עם מי זה היה, אז לא נגיד סתם, שהוא הלך לאיזה מקום ובנו שם בית הכנסת, אחד המוסדות שלו בית הכנסת, עם מקווה, והוא ביקש שכשהמקווה יהיה מוכן, שאף אחד לא יטבול ויקראו לו להיות הראשון שטובל במקווה. והבלן שם של המקווה התחכם, אמר, אני אתבול מה הוא יראה, בוא נראה מה יהיה. טוב, הרבה בלנה הוא טובל. הרבה מגיע, הוא שואל, מישהו טובל פה?
נורא.
והבלנה הוא נהיה חבר, הוא שואל מי טובל, והבלנה אומר, אני. אז הרבה אומר לו, אתה טובלת? אמרתי לא לטבול. יש לך ילדים? אמר לו, לא. אז שיהיה לך ילדים.
וואו.
ובעל המעשה שסיפר את זה, הוא אמר, ואני הבן שנולד לאותו אחד אחרי הרבה הרבה שנים שלא היו לו ילדים.
וואי וואי וואי.
הצדיקים ידעו, גם בשעה שזה היה נראה של קפידה.
ישוע, אפשר להפנות את זה לישוע.
מסופר על הרב דוד ללבר, שהוא למד ביחד עם היהודי הקדוש. והיהודי הקדוש סיפר לו שפעם היה לו איזה קפידה על מישהו, קיבל איזה מגש מפואר מכסף. והוא לא רצה להשתמש בו, והוא לא רצה שישאר בבית בכלל, אבל בני הבית הפצירו בו, אולי להשאיר את זה לחנוכיה, שזה יהיה
מגש לחנוכיה.
טוב, אמר לי דבר מצווה, בסדר, הוא הסכים. מה שקרה לפני חנוכה, שמישהו לקח את המגש הזה, להטביל אותו בנהר, ולא צריך להטביל את זה בנהר, הוא החליט להחמיר על דעת עצמו, מטבילים הרי מה שמכינים בזה את האוכל, מה שנוגע באוכל, לא סתם. והוא החמיר עצמו וזה נפל לו שם בתוך הנער ועד שמצאו. אז הוא אומר שהיה לו קצת קפידה מאותו אחד.
אבל הוא הלך לטבול, כן?
אז אמר לו הרב דוד לבלר, להקפיד על יהודי? אמר, לא קפידה ממש. אמר, כעס. אמר לי, חוס על יהודי? אמר לו, כעס, קפידה. אז הוא אמר לו, להקפיד על יהודי? אז אמר לו היהודי הקדוש, הרי בגמורה, שרבי יוחנן ברשלוקיש, רבי יוחנן הקפיד על רשלוקיש, אז רואים ש... אמרו לו, כן, אבל למה הגמורה מספרת את זה? כי רשלוקיש נפטר. אז הגמורה מספרת את זה, אמר ללבר פשט בגמורה, כדי להראות שמקפידה לא יוצא אף פעם משהו טוב, ושאנחנו לא צריכים להקפיד.
יפה מאוד. סיפור על גדלותו וצדקותו של הרב שמשון פינקוס.
זכר צדיק לברכה.
הוא היה גר בדירה שהיה לזה 4 כניסות, כאילו היה כזה גוש גזה גדול מלבני של דירות, והיה ככה שכנים, גרים ככה צמידות אחד לשני. והמשפחה של הרב פינקוס, היה להם שכנים לאדם מאוד מאוד קרובים אליהם, מאוד קשורים אליהם, היה יחסי ידידות מאוד קרובים אל המשפחות, והמשפחה של הרב פינקוס גדלה, אז הוא לקח חדר ליד, דירה ליד, הוא לקח עוד חדר, שיהיה להם עוד איזה, כמובן זה היה קצת מוזנח, זה עזב, לא כך מפואר. וככה החלפו שנים, ולשכן של האדם, המשפחה גדלה מאוד, מאוד גדלה, וכבר היה צר מלהכיל שם. ונולד להם עוד ילד, ברוך השם.
ברוך השם.
הרב פינקוס, אחרי התפילה ככה, מלווה אותו, ואז כזה הוא אומר לו, אתה יודע מה חשבתי? הרי אתם, מאוד קשה לכם הרי בדירה, עכשיו זה צפוף. לי כבר אין, אני בסדר, אין לי הרבה ילדים.
תחילו לצאת מהבית כבר.
כן, אני יכול לעבור לחדר ליד, שם איפה שיש את החדר, נעבור לשם, נשפט את זה קצת, ואתה תיכנס לדירה הגדולה.
יהיה לך עוד חדר.
עוד הרבה יותר מחדר, כי דירה גדולה. השכן ככה עמד מסומר למקומו וכזה.
לא יודע אם זה בצחוק או ברצינות.
כן. אמרו כזה, לא, אני ממש רציני, באמת, בואו נדבר על זה, צריך לקדם את זה, צריך לקדם את זה. ואוי מה ואוי סיר, הוא מגיע הביתה, הוא אומר לילדים, תראו, יש לנו בשורה טובה, השכן שלנו נולד לו ילד. זה קשה לו מאוד, אז מה אתם אומרים? אולי בואו נעבור לחדר, ליד. ואז הם ייכנסו לדירה שלנו. הילדים שלו ככה בשוק, פרצו בבכי אפילו, מה, זו הדירה שלנו, שאנחנו קשורים אליה, שנים אנחנו שמה, וגם השכנים האלה הם קרובים אלינו ככה, וזה ככה אנחנו כאילו נתרחק. והרב פינקוס ואשתו ככה, ישבו ודנו ביחד מה כדאי, מה רצון השם, על חשבונם, לא על חשבונם. 20 דקות ככה התייעצו, הוא ואשתו. ואז הגיעו להחלטה שהם עוברים לחדר. והרב פינקוס ככה, בשביל לשמח את כל שאר המשפחה שלו, הוא קנה איזה מראה גדולה ככה, וקצת סייד את הקיר, ועשה את זה יפה ככה, שזה יראה להם יותר טוב.
שיפוץ קל.
יפה. והשכן כאילו אומר לו, מה, וזהו, כאילו לא מסכים. פינקוס אומר, אני לא שואל אותך. ושבר את הקיר ביניהם. אמר לו, הנה, זה שלך.
ברוך הבא.
אז השכן ככה, היה נבוך, אבל אין מה לעשות, הרב פינקוס היה נחרץ בדעתו. אז הוא קנה ככה לרב פינקוס איזה ארון בגדים יפה, והוא ככה הביא לו, הרב פינקוס אמר, בעיקרון, אני לא מסכים, כאלה דברים יפים, אבל תעשי את זה בשביל
הקורס הטוי.
הקורס הטוי והכל.
שתרגיש בנוח.
כן, שתרגיש בנוח, אז אני מסכים לקחת את זה. וככה, והרב פינקוס עבר למקום הקטן יותר, השכן, כמו שהוא פרץ לו, נכנס לדירה הגדולה. לא יאמן. לחשוב על השני, לא רק לחשוב על השני, אלא ממש לממש את זה.
וזה אתם אומרים סיפור שלא קרה פעם, אלא בדור שלנו.
בדור שלנו, כמה עשרות שנים.
תמיד שיהיו באים לרב שטיימן על ענייני
שכנים.
שכנים, בנייה, הוספות. אתה אומר, מביטור לא מפסידים.
נכון.
נער אויסי וגם זוקנתי.
יש באמת סיפור, אתה מזכיר לי, לשמוח בשמחת השני. היה איזה משגיח גדול בחברון. שהיה לו מחלת אסתמה, וכשהוא היה מקבל התקפה של אסתמה, הוא ממש לא יכל ללמוד, הוא היה לו ממש קשה. יום אחד יושב לומד עם החבוזה שלו בסמדרש, והוא חוטף התקפת אסתמה כבדה, עד שהוא היה צריך לצאת החוצה.
לשום אוויר.
לשום אוויר. צא החוצה, ותוך שתי דקות הוא חוזר חזרה לחבוזה. אומר לה, חבוזה, מה קרה, רב, איך חזרתם כזה מהר? אומר, אני אגיד לך, אני יצאתי החוצה והגעתי לבניין שלי. וראיתי שהשכן שלי הרחיב. מרוב שמחה, שמחתי בשבילו שזה עשה לי, שזה עזר, שהכל הלך.
ברוך השם.
תבין, היום נבח עם אברון, מקבל התקף לב.
חד שולם,
חד שולם. כן, שרואים שמה שהשכן
עשה. כמה לשמוח בשמחת השני.
לשמוח, וזה עשה לו שהוא הרגיש טוב, הוא ממש שמח.
זה אומרים, אחד ההסברים, מה זה ואהב תולרך הקומויכו? איך אפשר ליישם את זה בפועל? לפרגן, תפרגן לו מה שהיית רוצה שיפרגנו לך. אתה רוצה שיתנו לך להוסיף חדר, תן גם לשכן, יהיה פחות אור, יותר אור, פחות צפוף, פה מול הבית. אתה רוצה שגידו, אמרת איזה סברה טובה, שאתה שואל שאלה, יגידו שאלה יפה, אז תפרגן, תפרגן גם לשני.
יפה.
אומרים, ארבו חשוב עם כמייס, אנחנו בשלושת השבועות.
נכון, אני.
בן אדם לחבר, אז ארבו חשוב עם כמייס. אני ועיוור, מצורה, ואחד שאין לו ילדים לא עלינו.
ילדים, נכון.
אז יש איזה הסבר בדרך צחוס. שואלים, אחד, אתה יושב, אחד יושב בבית הכנסת, מגיע איזה ילד, שואל אותו איזה שאלה בפרשה, הוא אומר לי, איזה גאון אתה, איזה מוצלח. אבל כשהחבר שלו, שאלה אותו, ולא בקריאה סטוירה, בין הקרואים, שאלת איזו שאלה, אמר לו, זה לא שאלה, זה...
איך השארת על כזה סברה?
למה לילד מקודם הוא עשה אותו גדול הדור, גדול הדור הבא לפחות? ולא הוא לא מפרגן. הילד לא מתמודד במגרש מולו. זה לא על חשבונו. אמר, הרבה חשובים כמייס. למה מסכים שהם יהיו חשובים? בגלל שהם במצב לא טוב, אז לא אכפת לי שהם יהיו חשובים, לא אכפת לי לפרגן להם.
וואי, וואי, וואי.
ואהבת אל רעך הקומך, אומר את הגמור, ברור לו מיטה יפה. יש הרבה אומרים שמקיימים את זה בידוך. ברורים מיטה יפה. ואהבת אל רעך הקומך, או לפרגן מכל הלב. באמת החובצך במשנה ברורה. כי מדמיין שזה בלכות יום כיפור, אז הוא אומר על האדם כמה הוא צריך לדעת, כמה זה השתדלות, וכמה הוא צריך לקנות לעצמו, שזה לא, לא מצד השתדלות, שלא יהיה מצד בזבזנות, שאדם צריך לחיות כפי הראוי, ולא. אז איך אדם יכול לדעת? אני צריך אותו, אני צריך זה, אני צריך זה. הוא אומר, אם היו מטילים עליך לפרנס משפחה, גם להם היית נותן את זה, או שהיית אומר שזה כבר בזבוז? ואהבת לרעך כמוך.
בדיוק. סיפור שמובא בספר לקראת שבת של דירשו, על ההשתלשלות של הנס ההצלה של הרב אליושיב, נכון שכל העולם שמח והתפלל, ואחרי זה שמח שמחה גדולה, תפשין סמך ג' מה זה היה, הרב אליושיב, הוא מספר את ההשתלשלות, הוא ידע ערב שבת, פתאום הוא לא הרגיש טוב, וקרה לו משהו בבטן, כן, זה היה בבטן, בעורק בבטן, וכל הבטן התמלא דם, ופינו אותו לבית חולים, ואז ביום ראשון באו לרב שטיינמן וביחד עם הרב פירר לשאול אותו מה כדאי לעשות, תייצאו ככה וככה. ואז הרב שטיינמן שואל את הרב פירר, נו מה, מה שלום הרב אליושיב? אז הוא אומר, בדקנו בכל העולם ואין מה לעשות, אין תרופה בשבילו. אז הרב שטיינמן חייך ואמר, אבל יש דבר אחד שלא חשבת, שיש תפילס רבים וזה קיים רפואה שיכולה לעזור. אז האפיר אמר לו, זה נכון, על זה אני לא חושב, לא, לא חשבתי. ואז יום, זה היה ביום ראשון, ואז ביום שני הוא סיפר שהגיעו עוד הפעם לרב שטיינמן, והוא סיפר שסבא מאוד מאוד חלש, אבל התחיל לאכול משהו, התחיל לאכול דברים רכים, מרגיש טיפה יותר טוב, והוא אומר לרב שטיינמן משתומם, אפילו שהאפיר אמר שאין מה לעשות יותר, אבל הנה אני רואה שבאמת מתקיים מה שהראש השיב ואומר, שהוא מתחיל להרגיש יותר טוב. הרב שטיינמן חייך ואמר, אי אפשר בלעדיו, זה כמו שאמרתי, אי אפשר בלעדיו, מה אפשר לעשות? ואז באמת, ביום שלישי, וכך התגלגלו העניינים, ואז ביום רביעי היה, הגיע המנתח, ידוע, הסיפור הידוע, המנתח שהגיע והציל אותו. אז אנחנו גם נמשיך את ההשתלשלות, מה בדיוק היה עם ה... עם המנתח הזה, איך זה היה בדיוק. הרב אליושיב, כשבאו להגיד לו שיש מנתח, ושהוא יכול להציל אותו, אז הוא אמר שהוא לא מסכים. כלומר, אני, כשאני פסקתי לאנשים במקרים כאלה, עשרות עשרות פסקים, אמרתי שלא לנתח, אז גם לעצמי, לא, לא, לא לנתח. ואז ירדו לרב שטיינמן, ביחד עם רמוי שאילה לירש, ודיברו איתו, שאולי יכתוב מכתב לרב אליושיב, שהוא יסכים לעשות את הניתוח. וירדו לרב שטיינמן ואמרו לו ש... זה כבר זה רק כמה שבועות שכאילו שהרב אליושיב לא ישרוד, מה מה לה, כאילו...
מה לאורך הזמן?
כן, שהראשיב בבקשה ישכנע אותו. אז הוא באמת כתב לו מכתב. ואני אקרא את לשון המכתב. אמר, לכבוד מורון עטרת ראשינו, הוא כתוב, אבקש מאוד סליחה על כי יבוא בדברים על מה שנוגע בפיקוח נפש, אחיות שנודע לנו על רופא מומחה באמריקה, אשר ידוע וישמח גבו שכבר עשה הרבה מאוד ניתוחים בהצלחה, הוא מוכן לבוא עם צוות רופאים ואחיות משלו, לכך נבקש לשקול הדבר, כי הוא מופלג בחוכמת ניתוח מסוג זה, והקדוש ברוך הוא ישלח לרבינו רפואה שלמה, בסוף שיכול לישראל. וכולי וכולי לאל, והחתים אותו לאל תלחם טוב מול השולם. וככה עלו עם זה לרב אליושיב, ובהתחלה רצו להקריא את זה לרב אליושיב. אז הוא אמר לו, לא, אני רוצה ממש לקרוא את מה שהוא כתב. אז הוא, אפילו שהיה קשה לו, אבל הוא קרא וקרא, והוא שאל, האם הוא אמר את זה בתור עיצותו איבו, או שהוא אמר את זה בתור הוראה שככה אני צריך לעשות. אז לא ידעו לענות לו. אז הוא שתק, שתק, ואחרי זה קצת זמן הוא אומר, טוב, אני חושב על הניתוח, אני חושב על זה. ואז הבינו ממנו שזה כאילו חושב על הניתוח, שזה כאילו הוא נותן לזה אישור. ומיד התחילו לקדם את זה, והביאו את הרופא המנתח. הגיע הרופא המנתח עם כל הצוות, הוא בדק את הרב אליושי, והוא אמר, אנחנו חייבים לנתח אותו מיד, כי אם לא, יש לו 36 שעות לחיות. חייבים לנתח אותו מיד. והוא אמר באמת ש... כאילו שהוא חושב שהוא יצליח, וזה היה... זה היה הזמן, הניתוח היה צריך להתחיל לפני הלילה, אז הרבה יושב התפלל מיירי מוקדם, ולמעשה זה התעכב, אז הוא קרא קריאת שמה קודם, כאילו אחרי זה, אחרי מיירי, עוד הפעם בלילה, הוא קרא עוד פעם קריאת שמה, וכמו שכולם יודעים, כל עם ישראל סס ושמח שהניתוח באמת הצליח.
התפילה, הרבה תפילות. הרב
יושב בזכות התפילות, והרב יושב באמת חי לעוד כמה שנים טובות. וגם היה לו הכרת הטוב מאוד מאוד גדולה לרופא הזה, כמו כל הסיפורים שהוא אמר לו, שאל איך אומרים תודה רבה באנגלית, בשפה שלו, להגיד לו את זה. וכשהרופא לחץ לו את היד, אז הוא החזיר לו שתי ידיים. והוא גם ביקש ברכה מהרב אליושי, וזה זה חולה. אז אמרו לו, זה גוי, גוי מה... אז הוא אמר, גוי שלא מחויב לעשות לי בכלל טובה, ועושה לי טובה, כל שכן שאני חייב לברך אותו. אבל העיקר הדבר, זה שמישהו שאל את הרב אליושי, ואחד מהמקורבים שאיז ושאל, אז הוא שאל אותו, למה הרב אליושיב השתכנע, למה הרב השתכנע מהמכתב של הרב שטיינמן, מה הרב כוח השתכנע? אז הוא אמר, זה היהודי הנקי האחרון שנשאר בדור שלנו. כך הוא אמר לרב שטיינמן. שכינו שזכינו.
ואלה מסי, אי אפשר שלא להזכיר את רבי יצחק שינגל, מחשובי חצידי ברסלב, הוא המסתובב בעולם, מחפש אחר הסרס השבוטים. כתב את זה ספר, יש לו הרבה תגליות מעניינות, הרבה דברים מעניינים. אז הוא מספר שדווקא היה פעם בלונדון. בלונדון יש שם קהילות גדולות של יהודים, שומר תורה ומצוות. וסיפר לו איזה אברך אחד, שנפגש איתו, הוא סיפר לו מה שהוא עושה, הוא אמר לו שגם הוא מתעניין בדברים האלו, הוא גם בדק. הוא מספר לו שהוא משגיח כשרות במסעדה, שבמסעדה יש איזה אפגני אחד, אפגניסטן. ידוע שאפגני, יש שם שתי קהילים, יש שם קבוצות שהם אומרים שהם, אומרים שהם יהודים, שהם במקור יהודים. אז הוא הלך ונפגש איתו. ויש להם באמת מנהגים שונים מהמוסלמים שמאוד קרובים ליהדות, או כמו היהדות. למשל, המוסלמים כידוע עושים גם ברית מילה. אבל הם עושים את זה בצנע ולא בגיל 8 ימים, חודש, חודשיים, 3. והם עושים את זה למועל הכי זול שמשיגים. והוא אומר שאצלהם בגיל 8 ימים, או כשהוא חזק, אם הוא חולה, ועושים את זה בפרסום גדול, וגם יש מנהג שאיזה מישהו, הסבא מחזיק אותו לידיים, מה שנקרא סנדק אצלנו. יש להם גם עוד מנהג על פאות, זה בשום אומה בעולם, הילדים לא מגדלים פאות. ואותו אברך היה ליטאי, הרב שנגל חסידי שר עם פאות מקדימה, אז אותו מלצר אפגני אומר לרב צ'ינגל, שאני הייתי ילד, היה לי פאות כמו שלך, לא כמו שלו. פאות ארוכות. הוא אומר שהיה פחד, ובעצם היה פחד גדול מהמוסלמים, וחלק התאסלמו, הכריחו אותם, וכך נשכח חלק מהיהדות. הוא אומר, על פאות זה היה נגד הנרז, וזה החזיקו, החזיקו חזק. במשך שנות הילדות וקצת אחרי זה. והוא מספר שהמוסלמים היו אומרים להם, תראו את היהודים, איך הם מתנהגים, איך הם לבושים.
נעים יפה.
שלא בצורה, כאילו הם מתירנים ומודרניים.
זה פוך.
אז הרב צ'נגל אמר, הנה פה, יש בלונדון, יש סטנפורדיל, יש גולדס גרין, שיש שם תראה אנשים לבושים בצורה צנועה, מתנהגים בצניעות. אז אמר, מה, הוא לא אמין שיש כאלה יהודים.
וואו.
אז אמרו, מה, נגיד לו שיבוא בשבת, אולי יהודי.
נכון.
אז לא רוצה שהוא ייסע בשבת. אז החליטו שהמשגיח, אותו משגיח כשרות, החליט שהוא יזמין אותו לשבת. הוא הזמין אותו לשבת, הוא יצא לשבת, והלכתו לבית הכנסת, נורא התרגש, שבת בבוקר כולו עם הטליתות, נורא ריגש אותו כל העניין הזה. וזהו, וחשבו שלא ידעו מה היה הלאה, הוא חזר לאפגניסטן. ומה שהתברר, שהוא חזר לאפגניסטן, והתחתן עם אחת מהשבט, ועברו ללונדון והתגיירו גיור, או גיור לחומרה, או גיור רגיל, איך שזה נקרא, והקימו בית שומר תורה ומצוות.
וואו, מדהים.
היהודים האפגנים, ואלה מעשה בני ישראל. גם אומרים שגם כל יהודי עובר תקופות בחיים, עובר מסעות. 42 מסעות, 42 תקופות. לא להיבהל.
לא להיבהל.
ממשיכים הלאה, חזרו מסעות אחורה, אחרי זה התקדמו בחזרה קדימה. העיקר שמתקדמים, העיקר שמתקדמים.
שרקו יחב אברום, שיהיה גוד שבס.
שבס וגוד שבס, כל טוב.